כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם שירי לברי וענת שרון בלייז.
צהריים טובים, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שירי לברי, גם לך צהריים טובים מאוד מאוד.
צהריים טובים, ענת שרון בלייס.
וצהריים טובים ליאיר ניומן על הביצוע הטכני, ולליטל אמירן על ההפקה, הם בצוות שלנו, מסייעים בידינו לתוכנית הזאת לצאת לדרך, מהדורת סוף השבוע של מה שכרוך, ואפשר לשמוע אותנו תמיד בתדרים 104.9 ו-105.3, ותמיד גם באתר האינטרנט שלנו, כל התכנים המוקלטים שם, ואושר שלם של פודקאסטים, לכו גם לשם. היום נצא למסעות ארוכים ורחוקים לאורכה ולרוחבה של ההיסטוריה והספרות הישראלית, בעקבות הספרות היהודית והספרות הישראלית, ואנחנו נחתום בחותמת חום, שזה ספר שירים חדש. אז קודם כל, שיחות עם הפרופסור אבנר הולצמן ודוקטור דרור בורשטיין על מנדלי מוכר ספרים, הסבא של הספרות העברית המודרנית, במלאת 100 שנים למותו. אחר כך, שיחה עם הפרופסור יגאל שוורץ על ספר מאמרים חדש שלו שעוסק בספרות הישראלית ומנסה לתת לה מחדש מקום של כבוד, ועוד ספר שבה הוא כותב על צרויה של לב הסופרת המצליחה, ולבסוף, כאמור, ספר שירים חדש, ספר שירון ראשון של המשוררת נועה שקרג'י, ולכבוד כניסתם של השטרות החדשים, עליהם מתנוססים הדיוקנאות של רחל בלובשטיין, היא רחל המשוררת והמשוררת והסופרת לאה גולדברג, נשמיע היום שירים שלהן. שירי, אלייך בבקשה.
מהולל שם הבורא הקובע את מהלך הגלגלים בשמיים למעלה ואת מהלך כל בריאותיו בארץ מתחת. אפילו עשב קטן אינו זוחל ועולה מן הארץ, עד שמלאך מכהו ואומר לו, צמח, צא החוצה. וכל שכן אדם, ודאי שיש לו מלאך המכה בו ואומר, לך, לך, שחל חוצה. ועוד יותר, כל שכן אנשים טובים ויהודים תמימים. מקים המלאכים בכל מיני קבצננו ואומרים, צמחו קבצנים, אביונים, דלפונים מבטן, יורדים מנכסיהם, גלויים, נסתרים, התפשטו כעשב, כסרפדים, לכו בני ישראל, לכו וחזרו על הפתחים. אך לא זה מה שרציתי לומר. רציתי לומר ולספר כאן, רבותיי, כיצד אחד מאיתנו הלך הרחק, הרחק, למקומות רחוקים, ובכך קנה לו שם. כך נפתח ספרו המופלא של מנדלי מוכר ספרים, מסעות בנימין השלישי, יום עיון באקדמיה הלאומית למדעים לציון 100 שנה לפטירתו של שלום יעקב אברמוביץ', הלא הוא מנדלי מוכר ספרים, הסבא של ספרות היידיש והספרות העברית, התקיים ביום חמישי הבא, בהשתתפות חיים באר, דור בורשטיין, חווה טורניאנסקי, יוסף קפלן, דן מירון ורבים אחרים, ובהם הפרופסור אבנר הולצמן, שנמצא איתנו כאן באולפן. שלום אבנר.
שלום רב.
מנדלה נחשב לאב המייסד של שתי הספרויות, או הספרות היהודית המודרנית בשתי הלשונות, כן, העברית והיידיש. נולד ב-1836 בעיירה סמוך למינסק, קיבל חינוך מסורתי בחדר, למד בישיבות, ואחר כך השכיל, התחיל לכתוב שירים מגיל די צעיר, מגיל 17, הלך והשכיל, והוא נחשב עד היום אדם שבאמת העמיד מודלים של כתיבה, בעברית וביידיש.
כן, מנדלה זה אוקיינוס שלם של יצירה. זה 60 שנות יצירה, מ-1857, אז פורסם מאמרו הראשון, ועד מותו באודסה בתחילת דצמבר 1917, ימים אחדים אחרי המהפכה הבולשביקית ברוסיה, בדיוק לפני 100 שנה. כשמדברים על אברמוביץ', שזה בעצם שמו, מנדלה זה שם של גיבור שנעשה לכינויו של הסופר, צריך לדבר על תקופות שונות ועל אגפים שונים של יצירה. הוא התחיל כסופר עברי משכיל, כתב בין היתר את הרומן האקטואלי הראשון בעברית, לימדו היטב האבות והבנים, 1862. אחר כך פנה ליידיש ויצר את יצירות המופת שלו, כמו טבעת המופת ופישקי החיגר. ואחר כך, אחרי הפרעות של 1881, בעידן חיבת ציון, הוא חזר בתנופה לכתיבת סיפורת בעברית, לרבות תרגום של יצירותיו הקלאסיות מיידיש לעברית. וזה רק כשמץ מהמסלול הקלקל.
שהוא תרגם אותן, יש לומר.
כן, הוא תרגם את עצמו.
נכון, היה ניסיון אחד מעניין שביאל ביאליק עשה לתרגם את ספר הקבצנים, אבל מנדל העדיף להחזיר את המושכות לידיו והשלים את התרגום בעצמו.
אני רוצה רגע ללמד זכות על מנדל, לא שצריך אותי בשביל זה, ולהגיד שנכון שהוא חי ופעל וכתב בתוך הקשר היסטורי מסוים, כן, של תחייה לאומית, אבל אפשר לקרוא את מנדל וליהנות ממנו כפי שהוא. מה שלא תמיד אפשר להגיד על סופרינו הגדולים, כן, ברנר וגנסין שאתה, וברדיצ'בסקי כמובן, שאתה קורא אותם תמיד בתוך הקשר. את מנדל אתה פשוט יכול ליהנות ממנו as is.
אולי בגלל הממד הקומי המאוד חזק, הקומי, האירוני, הסטירי, אתה קורא את הדיוקנאות הרחבים של היהודים בעיירה, את ההומור הבלתי רגיל שבהם הם מתוארים, הומור כמובן שמשולב גם באיזה אמפתיה ובמבט פתטי, טרגי, ואלה יצירות מופת עולמיות, כמו שאתה קורא את דיקנס, או את מרקס, או כל סופר גדול.
היום אני ישבתי לקרוא, היום, בימים האחרונים, את מנדלה, ופרצי צחוק, פשוט, אתה יודע, זה חוויית קריאה הכי בסיסית שיש.
אם כי צריך לסייג ולומר שהקורא, שיהנה יותר ממנדלה, זה הקורא שיש לו תיבת תהודה של כל אוצר הטקסטים העבריים. אתה יכול בפסקה אחת של אברמוביץ' למצוא הפניות או רמיזות לעשרות...
למקרא. למדרש רבה, לספרות ימי הביניים.
זה מה שנקרא הנוסח.
נכון. הנוסח
זה... אז מה זה אומר בדיוק הנוסח?
הנוסח זה בעצם סגנון ספרותי חדש שאברמוביץ' ברא בסיפורו העברי הראשון בגלגול האחרון שלו בסתר העם, 1886, ומיד הורגש שכאן נפל דבר. בניגוד לספרות ההשכלה שהתבססה באופן מסיבי, כמעט בלעדי, על הניב המקראי, אברמוביץ' יצר את מה שביאליק כינה שפת עבר הגדולה והמאוחדת. כלומר, באמת מכל השכבות ההיסטוריות של השפה העברית, אבל לא סתם בצורה של שיבוצים מכניים של שברי פסוקים, אלא בצורה של הדהודים. כל שבר פסוק כזה שולח אותך להקשר המקורי, ותמיד עם איזה פער קומי או אירוני או סטירי, נוצרה שפה גמישה מאוד, שמסוגלת לתאר עולם יהודי שלם, ששפת המקרא קצרה ידה מלתאר אותה.
כן, אנחנו תכף נצרף בהמשך את דוקטור בורשטיין, השיחה שלנו, ונדבר על החיות אצל מנדל.
רגע, אבל אני...
הוא כותב ממש שירי אהבה לעגלה, ולוקח זה פסוקים משיר השירים.
כן, כן.
זה גם...
אנחנו מדברים בוודאי על הסיפור.
שובר לב וגם כמובן סטירי.
כן, אז יש, אני מדברת ודאי על הסיפור עגלתו של תוספות,
כן,
יום
בדיוק.
טוב. כן, ויש לו עוד, יש לו הסוס של, והעגלה. אולי צריך להגיד משהו על הפרסונה הזאת של מנדלב. איך ייתכן שהסופר אברמוביץ' ידוע בשמו של גיבורו הספרותי? אברמוביץ' יצר את מנדלב כבר ב-1864. מנדלב זה מין מוכר ספרים נודד, שמסתובב בעגלתו בין העיירות. זה היה לפני תקופת חנויות הספרים והפצת הספרים והוצאות הספרים. זאת הייתה דרך ההגשה של ספרים לציבור היהודי. ותוך כדי שיטוט בעגלה במרחב היהודי, הוא צופה, הוא מתבונן, הוא מבקר. לפעמים הוא גם נעשה גיבור פועל ונפעל במציאות. והדמות הזאת הייתה כל כך חיה עד שרבים זיהו את מוכר הספרים הנודד ההוא, הטעם, הלא תמיד מתוחכם, עם הדמות המאוד מתוחכמת של אברמוביץ' האינטלקטואל האירופי המלומד.
שכתב גם ספרי מדע פופולרי, בוודאי. ופובליציסטיקה, כן. וביקורות זה. אז יש את אברמוביץ' האינטלקטואל, ויש את מנדלה העממי, כן, המספר העממי.
נכון, מנדלה זה מין תוצר, שלוחה של אברמוביץ' האינטלקטואל, והפער ביניהם הוא פער מרתק.
עכשיו, הוא גם אפשר להשוות אותו גם לדון קישוט.
זהו,
כמובן,
אז זה בדיוק מסעות, כן. בנימין השלישי, זה סוג של גיור של דון קישוט, מסע ברחבי, הם נשארים די קרוב, כן, הם יוצאים מבטלון, יש לו תמיד את העיירות, בטלון וכיסלון, הרבה חיצים שנונים הוא ירה בחברה היהודית המסורתית, לא רק, אני מניחה שגם במשכילית, ושם באמת יוצא בנימין השלישי, כן, מתייחס לבנימין מתודלה ובנימין השני, אז זהו בנימין השלישי, שהוא אדם מין יהודי די רופס, חסר תושייה, פחדן לפרקים, וסנדריל העוזר.
האישה, כמו שהוא מכונה.
כן, שזה הסנצ'ו פנצ'ו שלו.
כן, אברמוביץ' הושפע באופן מודע מסרוונטס, הוא באמת ייהד אותו וגייר אותו. זה באמת אחד השיאים הקומיים של הספרות היהודית, במיוחד כאשר הם מגיעים לצבא מנסים להיות חיילים יהודים בצבא הצאר. אבל באמצעות הרומן הזה אפשר לעמוד אולי על עוד תכונה של גיבורי אברמוביץ'. הם כל הזמן נודדים וזזים ונשתים במרחב, אבל לא מגיעים לשום מקום. זאת אומרת, התנועה הבסיסית בכל היצירות הגדולות והקטנות של אברמוביץ' זאת תנועת הסרק. יהודים רצים, הולכים מפה לשם, משם לפה, למשל אחרי הפרעות. עיירה אחת מתרוקנת, כי כל יהודי הנסים ממנה לחפש מקלט, אבל מיד היא מתמלאת, כי באים יהודים מעיירה אחרת.
וזו נקודה חשובה, אין הליכה לארץ ישראל.
נכון.
אין יישוב הארץ, אין פה עלילת על ציונית, ואנחנו כבר מדברים גם על תקופות הקונגרס והחזון הציוני והקמת המדינה. כן. אברמוביץ' לא שותף לזה.
זה בדיוק יהיה הנושא של ההרצאה שלי בכנס בשבוע הבא. אברמוביץ' לנוכח המהפכה המודרנית, מהפכת הלאומיות וכולי.
אז מצד אחד כן לקח חלק בלאומיות וכתב בעברית, ומצד שני, מה? לא התרגש מהרעיון הציוני? הרי גם, כפי שאמרת, המסעות שלו לא נגמרים בשום מקום. זה נראה לו שגיונות ללכת לחפש את היהודים האדמוניים ואת הנופים המסתוריים והזרים.
תראו, אברמוביץ' ישב באודסה, זה ממש המרכז של תנועת חיבת ציון. חבריו הטובים ביותר היו אנשים כמו ליליאן בלום או פינסקר, הוא אפילו תרגם ליידיש את האוטו-אמנציפציה של פינסקר, בתור איזה מין טובה או ג'סטה שהוא עשה לידידו פינסקר. אבל אם קוראים את הסיפור שלו, הוא מאוד מאוד ספקן כלפי הרעיונות הלאומיים. הוא כותב סיפור נהדר בשם בימי הרעש, כיצד מנדלה בכבודו בעצמו מגיע לאודסה והולך לפינסקר ואומר, אני רוצה להיות עיקר בארץ ישראל, אני, תנו לי שדה, תנו לי כרם, ואני אישב את הארץ. ואז פינסקר מסתכל עליו בלגלוג מהול ברחמים, ואומר, רב מנדלה, תחזור לעיירות שלך ותמשיך למכור ספרים.
ובעיירות, היהודים שלו מתוארים כל הזמן כמסריחים, מזוהמים, בטלנים, קבצנים, ממש כתב אשמה כמעט אנטישמי, אבל הכל, שוב, גם פה חוזר בגלגל הפוך, בחמלה. הוא באהבה. אוהב אותם, באהבה, כן. זאת המציאות. כן. הוא כביכול מבקר אותם, אבל הוא אומר גם זה מה שיש, שוב, ולא תהיה גאולה במקום אחר.
כן,
גרשון שקד. זאת המציאות.
גרשון שקד כתב פעם ספר נפלא על מנדלה בשם בין שחוק לדמה, כלומר, בין הפתוס לבין האירוניה והלגלוג. אבל בין הפתוס לבין האירוניה יש גם תיאורים מאוד נרחבים ואותנטיים של מרחב יהודי. אי אפשר שלא לצטט את האמרה המהדהדת של דוד פרישמן, שכתב מאמר על מנדלה ב-1910, ואמר, אילו בא מבול לעולם ומחה מעל פני האדמה את כל העיירות האלה ואת כל היהודים, אפשר היה לשחזר את העולם הזה על פי יצירותיו של מנדלה באופן ששום תג לא יעדר. זאת אמירה מצמררת בזוכרנו מה קרה 30 שנה בלבד אחרי מה שפרישמן כתב מה שכתב, כשהעיירות האלה נמחו מעל פני האדמה.
אבל יש לו גם אגב סיפור על שריפה.
למנדלה, כן. הנשרפים, נכון. כן. שזה אחד מהתופעות הקבועות בעיירות, עם בתי העץ והקש שנשרפים כל הזמן. אבל זה גם מוביל אותי לשאלה אחרת. אחרי מלחמת העולם השנייה, התחולל פה דיון בארץ בשאלה האם צריך להמשיך וללמד את מנדלה. משום שכמו שאת אמרת, היו כאלה שראו ביצירתו יצירה אוטו-אנטישמית, שמבזה את היהודים. היה מבקר בשם אברהם קריב, שממש עבר בארץ ממקום למקום, ואמר להפסיק ללמד את מנדלה, אוי לנו אם בנינו
מסעות אהרון קריב נגד מנדלה.
אברהם קריב,
אז בוא נשמע קצת את מסעות בנימין השלישי.
אתה אומר שהוא תיאר את חיי העיירה היהודית, ואפשר אפילו לשחזר אותם לפיהם, אז הנה, בפרק הרביעי, עד שבנימין עומד ומצפה ומצטער, נראה לו מרחוק כדמות בן אדם, ספק סנדריל, ספק אינו סנדריל, וכמדומה שהדמות העולה שם אותה סמלת אישה ועל ראשה מטפחת. בנימין התחלחל פתאום ופניו חברו כסיד. איקונין של אשתו נראה לו, אשתו הולכת אצלו. לא, אינה הולכת, אלא נחפזת כאיל השלוחה. עוד מעט והנה, זו באה, מתנפלת עליו בזעם הפעם, מחלה בו את חמתה ורוחה הקשה, ומשכתה לביתו בבכי ויללה, ונכון לו יום חושך. אל אלוהים הוא יודע, כך מספר בנימין בעצמו, כמה נבהלתי וכמה איסורים טעמתי באותה השעה. מוטב היה לי לפגוש 100 שפיפונים ועל אשתי, שהשפיפון נושך את הגוף, ואישה בשעת כעסה נושכת ועוקצת את הנשמה. אבל הקדוש ברוך הוא, עזרני חיל, ומיד נסעתי את רגליי באומץ לב, שימו לב איזה אומץ לב, וברחתי ונסתתרתי מאחורי הכותל של בית הריחיים, עורב שם במסתרים כאריה בסוכו.
אני חושב שהצחוק שלך זה מקדם המחירות הכי טוב לסיפורי מנדלי.
היום אפשר לקחת את זה על הגברים במילואים שלא חוזרים הביתה.
או תלמידי הישיבות שנשארים שנה ועוד שנה בישיבה.
או לפעמים בני הזוג שלנו, של שירי ושלי, שגם מעדיפים לפגוש איזה שפיפון במקום את שירי ואותי.
את האיקונים של
נשותיהם. אז אגב שפיפונים, דרור בורשטיין, דוקטור דרור בורשטיין, צהריים טובים לך.
שלום.
החוקר, הספרות והסופר. ואתה אוהב את יחסו של מנדל אל החיות, חיות רבות שהוא כותב עליהן, חיות משק הבית, המסכנות שנושאות בעול, אבל מנדל מאפשר להן איזשהו חסד אנושי.
כן, לא רק חיות משק הבית, הוא, אפשר לומר, אוהב את כל החיות, כמו הילד הזה מהספר של דווין גרוסמן, איתמר, הוא אוהב קופים, תנינים, אין חיה שהיא זרה לו, והוא כתב גם עליהן.
הוא העמיד גם מודל של צמחונות, גם לסופרים שבאו אחריו.
כן, אני לא יודע...
בשביס ושלום עליכם.
כן, אני לא יודע אם המילה צמחונות היא ספציפית מדי וקשורה לאכילה מסוימת. הוא העמיד מודל של חמלה לבעלי חיים, זה בוודאי. והוא, אני חושב, היה הסופר שהקדיש הכי הרבה עבודה, גם מבחינת כמות הדפים וגם מבחינת היצירתיות לעולם הזה של בעלי החיים. בספרות העברית בכלל, זאת אומרת, מאז ועד היום.
אז הוא גם כתב ספרי מדע על בעלי חיים, וגם בסיפורים שלו מופיעות חיות רבות, חיות שחיות לצד היהודים בעיירות. בספר הבהמות יש סיפור על פרה ועגלתה, וגם סיפור על סוס שנושא עגלת ספרים. ואנחנו, שוב, כמו שאמרתי, הוא מתאר בחמלה את היחס אליהן, והוא חומל עליהן לא פעם על החיות יותר מאשר על הגיבורים שלו. הבני האדם. וכך הוא כותב בהקדמה לספר, בזמן שסופרי ישראל שוקדים על תקנת בני עמנו, בא זה, כלומר, אני הסופר, וכותב על בהמות. יאמרו נא, יצא מדעתו משוגהו. זה מה שהוא אומר, זאת אומרת, הוא כביכול צוחק על עצמו, אבל הוא בא לומר, אני אולי כותב את הדבר האמיתי, אני המשוגע רואה את האמת, שאני כותב על בעלי החיים.
זה גם לא היה אולי מקובל באותה תקופה.
כן, זה, לא היו כאלה שכתבו, כמו למשל טולסטוי, אבל הוא מבין דבר שהוא רלוונטי גם לימינו, שיש איזושהי היררכיה מאוד ברורה לגבי רוב בני האדם ביחס לספרות, לפי העניינים הלאומיים והחברתיים הם הרבה הרבה יותר חשובים מהעניינים שקשורים לבעלי חיים. וצריך כביכול להתנצל על זה שאתה עוסק בציפורים או בחרקים. ובאיזשהו אופן מעניין, אני חושב, הכתיבה שלו על בעלי חיים, גם המדעית, גם הספרותית, היא לא פחות רלוונטית, ואולי אפילו קצת יותר רלוונטית לימינו, עם המשבר האקולוגי שאנחנו נמצאים בתוכו, אולי אפילו קצת יותר מאשר הכתיבה על חיי העיירה, שהיא כמובן נפלאה, והקטע שקראתם הוא נהדר, אבל בסופו של דבר מדובר על עולם שנגוז, עולם היהודים בעיירה, הוא לא קיים, וזה מעניין ומצחיק קריאה של סוג של ארכיאולוגיה ספרותית מבריקה. אבל הכתיבה שלו על קופים, למשל, או על סוסים, היא רלוונטית באותה מידה כמו שהייתה אז היום, ואפילו יותר. ובמובן הזה, דווקא הכתיבה הזאת, אני חושב, היא אפילו יותר יכולה לעניין אנשים בימינו, אם כי היא התיישנה כמובן בהרבה מובנים, זה לפני 150 שנה נכתב.
אם כי יחס לסוסים כבר לא עלינו, ראיתי גם פה, בדרך שבה הוא כותב על הסוס נושא ספרים, שהוא רעב ורעב ורעב ורק מחפש איזשהו קש לאכול, ובאים באות חיות אחרות שם ליד בית הכנסת, ופורות גם בו ובכל הספרים שהוא נושא, והוא מקדיש את הספר הזה לסוס מילדותו.
כן.
ככפרת פשע, לא פחות, הוא אומר, לא פחות. הוא צריך לחפר על היחס שהוא עצמו התייחס לסוס בילדותו.
זה אפילו מעבר לזה. כלומר, זה גלוי לעין, ואפשר לראות את היחס לסוס ולפרה ולשאר בעלי החיים שיש בו הרבה מאוד חמלה. אבל כשמסתכלים על הלשון שבה הוא משתמש, שם נמצא, אני חושב, העוקץ, וזה לחלק מהקוראים היום יותר קשה לראות, מכיוון שהספרות של מנדל כולה היא מלאה באזכורים למקורות ובעיקר למקרא. למשל, אפילו בקטע שאתם קראתי מקודם על הבריחה הזאת, שהוא כותב ארי עורב במסתרים, הוא מרמז לפסוק מספר ירמיהו שעוסק בנבוכדנצר מלך בבל שעורב לירושלים, לעם ישראל, לירמיהו.
כך שהאישה... רק שהוא מדבר על העגלה, ממש שר לשירים משיר השירים. היא בגרש, עדיין נכון, הוא קרניים נכון, צומחות, נכון. ואתה את דודים. ממש נכון. יחסים אינטימיים שהוא מפתח עם העגלה, הגיבור.
כן, זה יחסים אינטימיים, ובסוף אותו פסוק הוא אומר שהוא מסתכל בעיניים של הפרה, והפרה בעצם מבקשת ממנו בלי מילים נכון. שלא תלחצנו חס ושלום. עכשיו, לא תלחצנו, זה ציטוט מספר שמות, שעוסק בציווי לא תלחצנו את הגר ואת האלמנה, כי גרים הייתם בארץ מצרים. בעצם מה שהוא עושה שם, הוא משווה בין הציווי לחמול על הגר האנושי, ובין הציווי לחמול על עגל ועל פרה. הוא רואה בהם מעין גרים שנמצאים בתוך החברה האנושית. עכשיו, זו הבנה די מדהימה לזמן שבו הדבר הזה נכתב, לפני כ-100 שנה, ביחס לסוציאליזם, שהוא בעצם הסוציאליזם הדתי ליתר דיוק, שהוא מנסה, הוא מבקש להכיל על בעלי החיים. ומבחינתי זה הדבר הכי מעניין בכתיבה שלו, מזווית הפרטית שלי.
הקריאה הזאת היא קריאה שמעניקה ליחס שלו לבעלי החיים הזה מימד אוניברסלי, אבל כן יכול להיות שהוא מזהה בהם את החולשה של היהודים באותה תקופה. כי גם הם היו חוליה חלשה בשרשרת האנושית של אירופה.
כן, נכון. גם היהודים, אבל גם את החולשה האנושית בכלל. כלומר, הוא מבין שפרה שלוקחים לה את הילד, היא אלמנה. הפסוק בספר שמות מדבר על כל אלמנה ויתום לא תענון וכן הלאה. אז הוא מבין שאין שום הבדל בעצם בין אלמנות של אישה ובין אלמנות של פרה. כלומר, היחס האימאי הוא יחס שהוא לגמרי יצורי, חייתי. אתה לא צריך להיות בעל דוקטורט כדי להרגיש שכול ביחס לבן שלקחו אותו. ואת הדבר הזה, זאת אומרת, שהוא מנסה להסב את התודעה היהודית מההבדלה הזאת בין בעלי חיים ובני אדם, בין התחום של הקדושה גם, שמוכל כביכול רק על בני האדם, ובין בעלי החיים, זה דבר מאוד גדול.
כן, כי הבעלי החיים שם שנמצאים בחצר בית הכנסת, מה שמעניין בסיפור על העגלה זה שלוקחים לה את העגל לשחיטה, ואז המספר מתמוטט, כי מי שלוקח את העגל לשחיטה זאת האמא של המספר, יש פה גם הקבלה מרתקת בין האמא של הגיבור והגיבור שאוהב את העגלה לבין הפרה והעגלה.
כן.
או העגל, כן, לצורך העניין. אם ובנה ועוד אם ובנה.
כן. וככל הנראה, הסיפור הזה הוא הד לסיפור מאוד מפורסם של פיירברג, שמוקדם יותר מהסיפור הזה. הוא נכתב כמה שנים לפניו, והעגל. כן. וזה מאפיין בכלל איזו התחלה של מודעות כזאת שנמצאת אצל כמה סופרים, לא אצל הרבה, לגבי הבקר, כי הבקר זה הדבר שנמצא הכי קרוב ליהודים שחיים שם.
אז דרור בורשטיין, אתה תדבר על חיות אצל מנדלי מוכר ספרים בכינוס בשבוע הבא. תודה רבה לך.
תודה רבה.
להתראות.
להתראות, תודה.
אבנר.
אבנר, יש חפץ מרתק.
כן, הוא גם רצה לומר משהו על דבריו של דרור, וגם אחר כך תציג לנו את החפץ.
כן, בהמשך לדברים היפים של דרור, הייתי מציין עוד היבט אחד, שמנדלה מרבה לתאר את בני האדם בקטגוריות חייתיות. הוא מתאר את הקהילות של קבצי אל ושל בית אלון כחבורות של אווזים, או זבובים, או פשפשים וכו'. ומצד אחד זה יוצר אפקט מאוד אירוני, סרקסטי, מרוחק. מצד שני זה גם מגביר את החמלה. הוא מראה את היהודים כאיזה עדה בלתי מודעת שכפופה לחוקי קיום אינסטינקטיביים, נלחמת מלחמת הישרדות אכזרית, רומסת זה את זה, וכל זה תוצאה של הידע הזואולוגי השיטתי שלו שנקנה לו בשנים של לימוד.
כן, והוא כתב, אז לך בפינת החפץ שלנו, הבאת חפץ
כן,
נדיר.
ביקשתם חפץ, אז הבאתי גיליון אותנטי של עיתון הצפירה, מוורשה, משישה בינואר 1911, והעיתון כולו, כל הגיליון של אותו יום, מוקדש לנושא אחד בלבד, חג היובל של רב מנדלה מוכר ספרים. בראשו בא קול קורא של ביאליק, שמודיע שביום זה וזה ימלאו לאברמוביץ' 75 שנה, והוא קורא לכל קהילות ישראל לחוג את המאורע הגדול, והגיליון כולו הוא הצדעה למנדלה. יש כאן מאמרים של שלום הלחם, ושל פרישמן, ושל סוקולו, ושל פיכמן, ושל ביאליק עצמו.
וזו הכותרת הראשית של העיתון, אבנר. איפה יהיו היום עיתונים יומיים שפותחים בציון יובל למישהו
מסוכרנו? סופרת, כן.
הנה, בעוד שנתיים עמוס עוז יהיה בן 80. זאת תהיה כותרת ראשית בעיתון.
אתה מחייך.
כן, זו סימן שאלה גדול.
לא, אבל צריך גם לומר משהו. זה בעצם נקודת השיא במוניטין של אברמוביץ' בחייו. 1911, כל העולם היהודי, בלי הגזמה, חגג את יובלו. זה בעצם היה היובל האחרון שלו, כי כשהוא היה בן 80, זה כבר היה עיצומה של מלחמת העולם הראשונה, וכעבור שנה הוא מת, והמשיך לחיות אחרי מותו בלבב הקוראים.
אז אנחנו שולחים בעקבות הצפירה את כל יהודי ישראל לחגוג עם מנדל מוכר ספרים. כל הספרים שלו, כל הכתבים שלו נמצאים אגב בפרויקט בן יהודה, זמינים ברשת, וכמובן אפשר גם לקנות ספרים שעדיין איתנו. תודה רבה לך.
תודה לכם.
פרופסור אבנר הולצמן על השיחה הזאת, וגם בפייסבוק שלה, של שירי ושלי, אפשר יהיה גם לראות את התמונה
את
של הצפירה.
כן, כן, אתם מוזמנים.
תודה רבה.
תודה.
להתראות, ועכשיו רחל המשוררת.
רחל.
רחל המשוררת, בהמשך לאה גולדברג. דיברנו על מנדל מוכר ספרים, על ספרות ההשכלה, וגם על ביקורת הציונות, ודרך הסיפורים שלו, ועכשיו נפנה לשיחה עם חוקר הספרות, פרופסור יגאל שוורץ. צהריים טובים, יגאל.
היי, שירי.
וענת. לאחרונה ראו אור, כן.
שלום, ענת.
לאחרונה ראו אור שני ספרים שלו שעוסקים בספרות המקומית שלך, יגאל, ובתשוקה לחזור אליה. הראשון הוא הספר מעת לעת, מעת בתף לעת בתת. ושם המאמר הפותח את הספר שכתבת ביחד עם נירית קורמן הוא פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת משירו של אמיר גלבוע. אז אחרי שנים של עיסוק בספרות יהודית ועיסוק בסופרים ישראלים שקשורים במהותם עם האירופאיות, אתה מוצא לנכון לחזק את הספרות הישראלית הלאומית מתוך תחושה שהקוראים והחוקרים מפנים עורף לפרויקט הזה, לפרויקט הספרות הלאומית.
מה? כן, זה מה שאני חושב.
אתה מרגיש, אתה יודע מה, אולי אני אצטט משהו מתוך פתח הדבר שלך בספר, אתה ככה כותב נחרצות על זה שגם הקוראים, גם הסופרים עצמם שכותבים היום ספרות עולמית, או ספרות גלובלית, או ספרות דיאספורית, אתה קורא לספרים שנכתבים בעברית, אתה יודע, כמו מאיה ארד שיושבת בארצות הברית, או מתי שמואלוף שבברלין, אז זה ספרות גלותית בעברית, ואתה כותב... הקוראים והחוקרים האלה מפנים עורף לפרויקט של הספרות העברית הלאומית החדשה. הוא נמאס עליהם, הוא מבחינתם עול דביק, לא נעים ולא אסתטי, לאומני, גזעני, שוביניסטי, הגמוני, קולוניאליסטי וכל כיוצא באלה. הם מתרחקים ממנו כמו שמתרחקים מקרוב משפחה עני וחולה ומלוכלך.
ואתה למה... רוצה להתקרב, כן.
כן, אבל למה, קודם כל, למה זה קורה לדעתך?
אני חושב שעם התשובה שלי נורא אטביסטית, אני חושב שפעם כתבתי איזה ספר שקוראים לו דאטה את הארץ הלימון שם פורח, וניסיתי, נקודת המוצא שלי הייתה לנסות להבין למה אנחנו לא מרוצים כל הזמן, למה הישראלים כל הזמן חושבים שאופה, הנה הפרויקט הזה לא עלה יפה, צריך להתחיל אותו מחדש, אופה, צריך להתחיל אותו במקום אחר.
אולי מוחזבים ממה שקורה בחברה הישראלית, משנות סכסוך מתמשך, מפערים חברתיים, כלכליים וכו', זאת אומרת, האכזבה ממה שקורה במציאות, כן, מהמצב, מולידה איזה רצון לצאת החוצה, לקרוא דברים אחרים.
כן, אבל לפחות הפרויקט שלי שם היה לנסות להבין את זה ממפו, שזה 1852, זה מתחבר לאבנר, אני מניח איזשהו.
כן.
והסימנים כבר היו שם.
זאת אומרת שתמיד היינו גם עם הפנים החוצה.
תמיד. זה משהו, אנחנו, יש לנו איזה מין תכונה כזאת שאנחנו אף פעם לא מוכנים לשים את כל הביצים בסל אחד. אולי בגלל שאנחנו עם שהיה 2000 שנה בגלות וצריכים כלומר להיות מוכנים לתזוזה הבאה, וזה כבר רשום בעת חרת, בעת בחרת, ב-DNA שלנו, ואם את קוראת את המניפסט העקרוני של הרצל, של אלטנוילנד, הוא כתב על ארץ ישראל וראה לנגד עיניו את איטליה. זה עמוס עוז בספר השני שלו כבר כתב על מקום אחר, ו... והפינטוז הוא תמיד על אירופה.
כל אחד עם הדרכון הזר בכיס.
כן.
למקרה הצורך.
אבל אתה, יגאל, אתה חוקר גם ספרות ישראלית, אבל במשך הרבה שנים גם חקרת ספרות, בוא נקרא לזה ישראלית, אבל עם שורשים אירופיים, הספרות של רות אלמוג ודוד שיץ ויואל הופמן.
אהרון אפלפלד.
ואפלפלד כמובן, שהם יהודים עם שורשים אירופיים שיושבים פה וכותבים בעברית. והנה אתה עכשיו, אתה אומר, זה לא שלא צריך לחקור גם ספרות, ספרות עולמית או ספרות דיאספורית, אבל אתה מרגיש צורך לחזק את המחקר של הספרות הלאומית.
קודם כל, אני לא מוציא אף אחד מחוץ לגדר. אני צריך להיות מאוד ברור. הפתיח הזה הוא סוג של פרוגרמה. אבל גם היה רעד וגם מתי שמואל לבני יוצאתי את ספרו, למשל, וגם רובי נמבר, שגם את ספרו אני יוצאתי לאור.
שזכה בפרס ספיר.
נכון, מדבר גם בקובע של האורך. יש לכל זה מקום. גם יואל הופמן וגם אפלפד לא בדיוק כתבו על אנשים. אני אגיד לך בדיוק איפה הוא שורש הבעיה, וזה נקלט אצלי באמת, קצת אני אומר את זה שם, בדרך העבודה שלי על אפלפד במשך עשרות שנים, ערכתי 28 ספרים שלו, כתבתי לה 3 ספרים, וכו' וכו' וכו'. אני קלטתי באיזשהו אופן שאפלפלד בכלל לא כותב על ה... שהוא כותב על האנשים האלה בין שתי מלחמות העולם, המתבוללים, ואלה שמתכחשים ליהדות, וכו' וכו' וכו'. מה שיש לנגד עיניו זה היהודים החילונים בארץ ישראל שקצת קרטו לעצום את השורשים. עכשיו, מה שנורא מוזר זה שאנחנו התקרבנו לאפלפלד. זאת אומרת, בשלבים הראשונים של הכתיבה שלו, משנות ה-60 ואילך, כל מיני אנשים, כולל אבנר דרך אגב, שדיבר קודם בתוכנית, לא, לצערי לא שמעתי, שאלו למה הוא לא כותב כבר על הארץ, די נמאס, יכתוב כבר על הארץ, למה הוא לא כותב על הארץ וכו' וכו' וכו'. ובעצם הוא כל הזמן כתב על סוג מסוים של ישראלים, שעליהם אני מדבר, זה מין, שאני מפחד מהאגף הזה, זה אגף של אנשים אינטלקטואליים, חושבים, תרבותיים וכו' וכו', לא נוח להם עם השורשים היהודים בכלל. את יודעת, כמו שאמר פעם מיכאל ארסגור, מה אנחנו צנון שהשורש זה העיקר? כן, צריך בן אדם שורש. אני לא אומר שהוא צריך להיות נטוע במקום כמו עץ, אבל הוא צריך שורש. אנחנו לא צריכים לוותר על המורשת התרבותית שלנו. התנ"ך לא שייך לדתיים, המשנה לא... אני מדבר על עמדה כמו של ביאליק, שאנחנו צריכים לקרוא מחדש את התרבות שלנו.
אבל אתה גם מדבר על עמדה לא רק של תרבות, אלא גם של טריטוריה בפתח הדבר שלך, ואתה רוצה שיכתבו מפה ויתארו את המקום הזה, ואתה פה חוזר למפו, לאהבת ציון מ-1853, ואתה כותב לבשרת אביב האומה המתחדשת. האומה המתחדשת פה במזרח התיכון, מדינת ישראל. להפסיק כל הזמן להקות הרחק, להרגיש רגשות השם.
אני מודה באשמה, בעניין הזה אני מאוד קרוב לאלף בית יהושע, בעניינים אחרים פחות.
לא, אבל אתה באמת ככה הציוני שבך יוצא החוצה.
נכון.
השד הציוני קפץ.
אז השאלה היא מה, השד הציוני מצוין, מצוין, אנחנו מאחוריך. השאלה מה קורה עכשיו, למה? מה מניע אותך עכשיו?
לא, אז יש, מה מניע אותי הרגשה שה... אני קצת, או עם כמה אנשים אחרים, קצת אחרון על החומה. תראי, אני פשוט בתוך, בקרב הקהילה שלי אני חי, שאני נקרא לשפוט דוקטורט בקמברידג', ושאני, אני יודע, מדריך איזה 20 דוקטורנטים בארץ, וצריך לשפוט דברים אחרים. כמות האנשים שעוסקים בעניין הזה של היהודים בין שתי מלחמות העולם, המתבוללים. כמות אנשים שעוסקים בעניין הזה של ה... תראה, אתן לך דוגמה. היה אצלנו, אני לא אזכיר שם במחלקה, בחור שבא ממישיגן, והוא דיבר על ראובני, שאני קצת מכיר אותו מהדוקטורט שלי, ודיבר על זה שעד ירושלים, רומן המופת הזה, שעכשיו הוצאנו את שמות מחדש, הוא ספר דו-לשוני, והוא בכלל התכוון לכתוב אקסלוגיה, כאילו 6 חלקים, 3 בעברי, 3 כאילו, עכשיו... זה מופרך ברמות שאי אפשר לתאר. זאת אומרת, זה... עכשיו, העניין הוא מה המניע. המניע הוא לגמרי אידיאולוגי. עכשיו, אני חושב שאי אפשר לחקור ספרות מנקודת מוצא אידיאולוגית בלי לתקף את העמדות שלך. זה בסדר לגמרי בעיניי שמישהו יושב בברגי או במישיגן או בפריז, והוא כותב מנקודת מוצא שהיא לא ציונית, כי הוא לא ציוני, זה בסדר, אבל... לא,
אבל אתה אומר, מכאן צריך לכתוב על דברים
שנכתוב. לא, רגע, אני רוצה להשלים את המשפט הזה, סליחה. אבל אין לי בעיה שהוא ייקח את פוגל, או ייקח את כל הקורפוס הזה, או ייקח את אלישבע, או ייקח את לא יודע מה, ושם הוא ימצא לו מספיק אוכל בשביל לפרנס את התזות היידישיסטיות. זה בסדר.
שתי המולדות לצורך העניין.
אבל להעביר בתשובה, או להחזיר בתשובה, או להחזיר בשאלה, קורפוסים שלמים שכתבו בעברית והתכוונו לחיות בארץ הזאת, זה סוג של מעשה שבעיניי הוא לא נכון מבחינה... אידיאולוגית, ומה שחמור בעיניי יותר זה לא נכון מבחינת המחקר הספרות, וזה העניין
אז, אז אתה בספר, יש לך מאמרים לך ולשותפיך על הכתיבה, גם על אהרון ראובני שהזכרת קודם, גם על יצחק שמי, גם על עגנון, אבל גם על סופרים ישראלים ממש, כמו יורם קניוק, יהושע כנז, רות אלמו, גם דוד שיץ, יואל הופמן, איזה מין, או ראובן מירן, סופר נהדר. א', מה מחבר בין הסופרים שבחרת לכתוב עליהם, וב', איזה מין קריאה ישראלית אתה עושה להם? איך אתה משריש אותם פה?
יש, במהלך הכתיבה של, של, של חוקרים שכותבים יותר מספר אחד או שניים, לצערי זה לא, לא כמות גדולה של אנשים בתוך הטריטוריה שלהם, שכותבים הרבה ספרים, נניח דן מרון או גרשון שקד, או, או במקרה הזה נניח אבנר רולצמן או, או אבי ליפסקר, אני מדבר על אנשים כאלה, אז יש סוגים שונים של אנרגיה. אנרגיה אחת היא אנרגיה שכל כמה שנים מתחשק להם, או מרגישים חובה לכתוב דוקטורט חדש. ואז הם לוקחים פרויקט נורא גדול, נניח מה שאני ניסיתי לעשות עם האשכנז, ספר של שקרה אשכנזים, או עם הלימון, ולכתוב משהו שקורא מחדש את כל הספרות האלה. ולפעמים יש משהו שהוא סוג מסוים של הדבר, שיש לו איזה אופי מסוים, כי אני רוצה להיות ישר ולא להמציא איזה מין גג משותף שלא לגמרי קיים. יש שני חלקים בספר הזה, אחד שעוסק בספרות העלייה השנייה, כי היא ספרות פורמטיבית של הקיום שלנו פה, והיא גם הספרות עד היום כנראה הכי טובה שנכתבה פה, לפחות לפי בסיסתי. אין, כאילו, אריאלי אורלוב שלא כתבתי עליו, ושמי ורובני ואגנון, וברנר הם הספרים הכי טובים שהספרות שנוצרה בארץ ישראל עד היום הוציאה, אני חושב. אז זה גוש אחד. הגוש השני קשור יותר למשהו קצת יותר אישי, ולטעמים שלי. ולמפגשים שיש בהם משהו שגם מהחוויה שלי, כמו למשל עם טיניוק, שהמפגש שלי עם הסיפור שלו הייתי טיפטל אותי, כי החזיר אותי למלחמת לבנון ולסולטן יעקב שהייתי שם, והסופרים אחרים וסופרים שעבדתי איתם.
זהו, אתה ערכת את סדרת ספרי המקור צד התפר בהוצאת כתר בשנות ה-90, אחת הסדרות המשובחות שיצאו פה, ושם באמת יואל הופמן,
יצירת מופת.
צרויה שלו, יואל הופמן, רות אלמוג, ראובן מירן ועוד רבים אחרים. חלק מהם כאמור אתה כותב בספר, ותכף גם נתייחס לצרויה שלו בספר נפרד שכתבת עליה. מה, איזו ישראליות הם טבעו בעברית שלהם? ולכל אחת יש הרי את העברית שלו, לכל סופר וסופרת. אבל איך הם כתבו את המקום הזה, את אותו מקום שאתה רוצה שיכתבו אותו, והוא חשוב לך? זאת התשוקה שלך.
תראי, יש המון טלטלות. זאת אומרת, הזכרתם קודם את ראובן מירן, שהוא באמת סופר משובח, שבמידה מסוימת היה פרוגון. הוא הקדים את התקופה שלו, גם בלשון החילונית המדויקת, התמציתית שלו, גם בסיפורים הקצרים שאחרי זה, שהוא ליטש אותם והקדים במידה רבה את הפאזה הזאת של אדגר קרת. ויש לו עברית מסוימת. יש עברית אחרת לגמרי לרות אלמוג, ואם את רוצה, שתדבר על זה. שווה ספר, כי יש לה כפר סבאים ופתח תקוואים איזה לשון די דומה. זאת אומרת, הקנה זה רות אלמוג.
כן, אנשי השרון.
כן, יש משהו, את יודעת, קצת מורבק, הרבה צמחי רעל, הרבה משהו אני נורא מאמין בזה.
שהיהו גורן, כן.
מתחבר לעניין של רגיונליות, לעניין הזה ש...
זה הסופרים שכותבים את המקום. למרות שרובן מרן גם כותב הרבה על כל המסעות שלו בחול, ובורח מפה לכל מיני רכבות, ונסיעות ברכבות.
נכון.
בואו קצת נדבר על צרויה שלו, הספר שלך מקוננת במכנסי נמר, על כתיבתה של צרויה שלו, שאתה גם העורך שלה. אני חושבת מן הספר הראשון, מרקדתי עמדת.
אני מהספר הראשון העורך שלה, אבל לא, את השניים האחרונים לא ערכתי.
אוקיי, כן.
אלא יערה שחורית.
אתה קורא ביצירה...
נכון שאני קורא את כתבי היד לפני שמישהו עורך אותה, אבל זה עניין אחר.
ואתה קורא ביצירה של צרויה שלו ומזהה בה תחתית כפולה, כן? כביכול שימור של סדר חברתי ישן, בורגני, שבו האישה אולי כלואה, אבל מתחת לפני השטח יש מרד וחתרנות של הגיבורה בסדר הזה. בספרים המוקדמים יותר של המרד מתבטא, כפי שאתה מגדיר את זה, בכיפאון או בהמתה עצמית. בספרים המאוחרים של המרד כבר גלוי לעין בתוך עלילות חייהן של, של הגיבורות.
תראי, אני שונא לעשות את זה, אבל אני מוכרח להחמיא לך על, על הקריאה המדויקת. כאילו, שלא יחשבו שאני מתחנף, אבל זה באמת, אני קצת נפעם.
עשינו את זה ככה בקליפת אגוז.
לא, לא, זה באמת תקציר יותר טוב ממה שאני הייתי יכול לתת. נורא מעצבן אותי מה שקורה עם צוריה שלו, זאת האמת. אני אתחיל מה... את יודעת שאתל כל חוקר ספרות יש משהו של עובד סוציאלי, שנראה לה שמישהו לא הגיע לו, לא קיבל, לא זה.
כן,
לא...
אתה עושה צדק.
כן, נורא מעצבן אותי. לא יכולים לסבול את העובדה. רוב האנשים שמדברים על צרויה שלו בארץ הזאת, הפרופסורים, הדוקטורים והמבקרים, לדעתי אולי קראו ספר אחד שלה. ולא קראו אותו כמו שצריך. מכיוון שמדובר בסופרת שהקשר, קודם כל, למקורות לרבדים האלה, שרים כל הזמן אומרים את זה, אבל יש מעט אנשים חילוניים שגדלו בבתים, כמו שצרויה גדלה וענר אחיה,
נכון.
ומאיר וכו', שהם כל כך מחוברים ל...
תמיד יש רבדים עמוקים יותר של תנ"ך ושל חז"ל.
ותלמוד.
ותלמוד.
כן, וגם היה לאבא שקוראו לו מרדכי שלו, דרך אגב שאנחנו מחצים את כל כתביו עכשיו. סוף סוף. אבל מה שמרתק את צרויה זה לא... זאת אומרת, לצד העלילה הגלויה ומושכת הלב, זה העלילות שנרקמות ברמה הלשונית המטאפורית בין כל החלקים של הספר. ושני החלקים לא חיים בשלום אחד עם השני. העלילה, הגיבורים, האבות, יש תבנית די ברורה של איזה משהו פגום במשפחה, ושהיה קודם משהו אחר, ודרך אגב משהו שקשור לביוגרפיה של המוד. אבל מתחת יש איזו רקמה ברוקית שפשוט מדהים לעקוב אחריה. זאת אומרת, זה מין איזה מערכת של קורי עכביש שאתה צריך כל רגע לראות איפה אתה נמצא. אני רוצה לעשות צזורה פה ולהגיד לכם משהו שנראה בעיניי חשוב, סליחה. אף אחד לא מבין ספרות, או אי אפשר ללמוד ספרות יותר טוב מאשר שאתה עורך. לא, פשוט לא קיים, לא ביקורת ולא מחקר ולא כלום. את זה צריך בשביל שתוכל להסביר מה אתה מרגיש.
כי מה, כי אתה עובד עם חומר הגלם?
אתה עובד, את יודעת, אני זוכר שהייתי בארצות הברית, והיום זה כבר גם בארץ, והפרסומות האלה על חומרי ניקוי, שרואים איך הן נכנסות בתוך השטיח ומטיילות בתוך הרקמה. זה מה שעושה עורך.
בתוך הסיבים, בתוך הסיבים של המילים.
ואז הוא הולך בתוך הסיבים של המילים, והוא רואה איך העסק עובד, איך הרקמה עובדת, וזה סוג של שיעור מדהים. עכשיו, היא, הרקמה שלה היא מלאכת מופת. וזה לא מתקבל פה. זה לא מתקבל פה.
יכול להיות שמה שבאמת עצבן מבקרים מסוימים, אחד מהם כתב במוסף ספרים לא מזמן, אורן קקון, זה באמת הגיבורות, הדמויות שיש בהם איזה מוטיב של תלותיות, של חולשה, וזה לא מסתדר עם האג'נדה הפמיניסטית שאנחנו חיים אותה היום.
קודם כל, אני אשתדל לא להגיב לשם הזה, כי לדעתי הוא לא ידע לא לקרוא ולא לכתוב. לא אגיד יותר.
אנחנו לא נוכל להתייחס, כי באמת אי אפשר להביא תגובתו, אבל תתייחס לטענה שלו.
לא, אין לי שום בעיה להגיד לכם, כי יש אנשים שיש להם טענות שאני לא מקבל, ושהם יודעים את המטריה. אי אפשר להתייחס ברצינות למישהו שכותב רשימה שהיא שוביניסטית בעליל, ועוד אומר כל מיני שטויות כמו שאני הודעתי את עמוס עוז, ולא מעודד נשים, שאני כותב ספר צרויה שלם, אני יודע שלא מצליחים לכם, זה לא יעזור לכם. אבל הטענה היא נורא מצחיקה, מכיוון שזה בדיוק המישור הגלוי. המישור הזה של נשים ש... אפילו לא במישור הגלוי, שאישה כן. יושבת בחיי אהבה על גבר, והיא אומרת, אני עכשיו אשחק אותה כמו סרט פורנוגרפיה, עיקר שירדו ממני, וזה בעצם נורא משעמם וככה וזה, זה סוג של תגובה אנטי-פמיניסטית, באמת. ושאישה
כן. יושבת בסוף תקראו, הספר... בואו, תקראו, כן. בואו תקראו את צרויה שלו מחדש, אנחנו חייבים, חייבים, חייבות לסיים את השיחה הזאת.
איגל שוורץ, תודה רבה על שני ספרי מחקר, גם מעט, כן, מעט לעט, היסטוריה, ביוגרפיה וספרות, שכתבת על הספרות המקומית, הלאומית, הישראלית,
וגם... יש לי עוד רק משפט אחד להגיד, סליחה.
כן.
הדבר אחד שיש בשני הספרים האלה זה שאני משתף פעולה עם אנשים אחרים. אני חושב שזה נחמד שגם בספרות, למרות שאדם יושב מול המחשב, חוקרי ספרות, תשתפו אנשים צעירים.
נכון,
תעשו קהילות.
נכון, אתה מעמיד דור חדש של חוקרי ספרות מקומיים. תודה רבה, פרופסור יגאל שוורץ.
תודה רבה לכם.
עכשיו נשמע קצת לאה גולדברג, אהבתה של תרזה דימונה. קודם הזכרנו את דרור בורשטיין עם אהבת החיות, ובאחד הגיליונות של הליקון, כתב העת הליקון שהוא עורך, הוא הקדיש אותו למען החיים הנטבחים בכל רגע נתון, ושם מופיע שיר של המשוררת נועה שקרג'י, שהיא האורחת הבאה שלנו, ולה יש ספר שירים חדש, ספר ביקורים, חותמת חום, שראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, האורך הוא גלעד מאירי, ומנהלת ביחד עם גלעד את מקום לשירה ואת בית הספר לאמנויות המילה בירושלים. שלום נועה, צהריים טובים.
שלום.
שלך שהתפרסם באותו גיליון שמוקדש לבעלי חיים נקרא תעשיית הבשר, והוא יוצא נכון. מבעלי החיים אלינו, אל בני האדם, כביכול גם אנחנו חיים בתעשייה. תסתכלו עליהם ותראו אותנו.
נכון.
אנחנו הנולדים לתעשיית הבשר מושלחים עם פקיעתנו למחסנים משפחתיים, חסוכי חלונות שם נבלה את חיינו הקצרים. וכך הלאה עד הסוף שבו את אומרת אנחנו גוססים בהכרה.
כן.
ואת בכלל כותבת באחד השירים, שאולי תקראי אותו, שהספר הזה היה במצוקה עוברית, אבל הוא נולד.
נכון.
כן, תספרי לנו.
לפני זה אני אגיד שבאמת אני חושבת שכולנו חיות.
כן.
וכזה שורה שמאוד מעסיקה אותי, מותר אדם מן הבהמה עין, האם מותר או לא מותר. ואני חושבת זה קשה להגיד את זה, כי אני כן אוכלת בשר, ואני כן שותה חלב, ואני לא טבעונית, אין לי את הזכויות להגיד את זה, אבל קשה מאוד לצאת מנקודת הנחה שאנחנו אוכלים את הסבל הזה, ושותים אותו, וזה לא דבק בנו. סבל שאנחנו גם יצרנו לכתחילה, ואנחנו עוד חוזרים ומתאחדים איתו.
אז הנה, חיברנו אותך למנדלה, ולחיות שלו, ובוא נחזור על חותמת החום שלך. בוא תקראי את השיר. הספר הזה, כן.
הספר הזה היה במצוקה עוברית, כמעט ניתק פה מלב ועיניים מבטן, כמעט הובהל לניתוח ספר פתוח. קשה להיוולד. חבל הטבור תכשיט חנק לבובה כחולה. נקודה נותרה על שדרת האף, אות לבן נוסף שעוד יבוא, ומי יודע אם יעמוד לו כוחו להידפס. את הספר הזה יחמיץ המלאך שמכה בשכחה. הוא זוכר את תורת האפלה על בוריה, את המזון הטבעי, את אמו הגדולה. עכשיו הספר הזה צועק מלב כריחתו, מתנצל שניצל, מבקש עליו, עליכם ועליי, הוא בוכה עתה, כי איך יוכל לשכוח את התפתחותו הגבשושית, את המכה הטריה. הספר הזה רואה את אמו מקצה העולם ועד קצה עולמה. נשמתו כבר לא בוכה ולא מצטערת שירדה מאוצר ההוויות אל עולם הלוויות, אל מילים בשר ודם, אוסף את דפיו עכשיו אל חיקו, מארסל אותם. זה הגלגול האחרון של מילותיו.
והספר הזה בכל זאת נולד, אחרי שנים רבות של כתיבה ושנים רבות של עשייה למען השירה ולמען שירתם של אחרים, אז איך בכל זאת מפנים מקום לקול שלך?
אני חושבת שהשיר הזה הוא מתאר בצורה מאוד מאוד אותנטית את מה שאני מרגישה לגבי היצרנות, כאילו, אני באמת חושבת שאנחנו מוצפים בשירה, ואנחנו גם יש הרבה שירה טובה שנכתבת בישראל, ולכן פשוט צריך לחשוב טוב טוב לפני שעושים את זה, לכן...
ואת אפילו מתנצלת, הספר מתנצל.
יש להתנצל, כן, יש להתנצל, אני חושבת שצריך להיזהר עם המקום שאנחנו תופסים על המדף, ולהיות, בקיצור, כן לחשוב פעמיים, אפילו חמש פעמים, אני יודעת, זה קצת מיושן, אבל אני...
זה ממש לא מיושן, נו, אני מתחברת אלייך בכל נמי נפשי.
היזהרו מעשות ספרים הרבה, אמר כהן.
בדיוק, אנשים הרי היום פחות או יותר עושים ספר אחרי כמה פוסטים בפייסבוק, ואת אומרת, את יודעת מה, אולי אני אתן לך את הדוגמה מאוד שיר שלך ששמו עץ. פתאום טרפו אותי העץ והשולחן שנוסר ממנו, והכיסא ליד השולחן עליו אני יושבת בין 8-10 שעות כל יום, והמדף ולפתע ספרים במעופם לעבר ראשי, טרפו אותי בנפילתם והעיפרון הדף, וזהו, ואת נטרפת. זאת אומרת, קחו את השהות הזאת, זאת אומרת, תטרפו אתם בחזרת המילים, אבל במידה.
ודאי.
את אומרת, נכון? ולא להוציא ספר כל פוסט,
בכלל,
כמו שעושים חברים משוררים רבים שלנו.
צריך להיזהר, אנחנו המון אוכלוסייה על מעט משאבים ועל מעט עיניים. ואנחנו פשוט צריכים להיות זהירים בתשומת הלב של הקוראים שלנו, ו... לחשוב עליהם, אני חושבת שזה הרגע שבו מחליטים, שבו באמת אפשר להוציא ספר שירה, הרגע שבו אתה יכול גם לראות את הקורא או את הקוראת שלך, שלי, ולחשוב עליה שהיא פותחת את הספר, והאם התייחסתי בכבוד לתשומת הלב שלה, האם התייחסתי בכבוד לקריאה שלה, לסדר היום שלה, ובמובן הזה אני גם חושבת ששירה היום צריכה וראוי שתהיה... כאילו מי שמוציא ספר שירה, שיוציא ספר שירה שהקורא ירצה לחזור אליו. זאת אומרת, אנחנו קוראים כמויות של טקסטים שאין צורך לחזור אליהם שוב, ואני בהחלט חושבת שבשירה אנחנו צריכים לתת את המתנה הזאת, שנתנו משהו שאפשר לחזור אליו, ושיש מה לחזור אליו, ושהקריאה הראשונה היא לא מספקת.
מה זאת חותמת חום?
חותמת
חום. מה זאת חותמת חום? אני אגלה לכם, זה דבר אדיר. חותמת חום זה בעצם סוג של טכנולוגיה, שאם משטרה נכנסת לאיזשהו, חוקרי משטרה נכנסים לזירת פשע ורוצים לזהות איפה היו האנשים, נגיד, בתוך החדר שעשו את הפשע, ולאן הם זזו, יש משקפיים מיוחדות שלבושים אותם, כששמים אותם על האף, אפשר לראות פשוט את תנועת חום, את חותמת החום שבן אדם משאיר, כי אנחנו משאיר, הגוף שלנו הוא חם, וכשאנחנו זזים במרחב, אנחנו
משאירים חותמת חום. ואת הולכת בעקבותיהם. נועה, זה יפהפה, ועוד שאלה, כי אנחנו היום משמיעות שירים של רחל ושל לאה, שתי האימהות המשוררות, לרגל השטרות החדשים, לשאול בת של מי את מבין אימהות השירה. של לאה. אוקיי, יודעת כבר.
לא, הלוואי בת, היא לאה, יש את ספרות נערצת, היא עשתה כל כך הרבה, ועשתה את הכל פשוט נפלא.
נועה שקרג'י, חותמת חום, ספר הביקורים שלך, ספר שירה מופלא מכריכה לכריכה, כמו שנאמר, כל השירים באמת מכבדים את הקורות והקורים. תודה רבה לך, נועה.
תודה לכם.
תודה רבה, שירי לב-ארי.
ענת שרון בלייס, לכם המאזינים, ויאיר יומן.
תודה רבה ליטל, וליטל אמירן, נועד לאה גולדברג לסיום. אנחנו הולכות בשדה.
סוף שבוע נעים.